בטח שאלתם את עצמכם מהי הפעילות הגופנית שמביאה לנו הכי הרבה תוצאות. את הפרק היום אני מקליט לכם בערב פסח 2024, הפרק הולך לעלות לאוויר ב-20 לאפריל 2024, ואין זמן יותר מתאים מזה לעשות את הפרק של מהו הספורט או מהי הפעילות הגופנית שמביאה לנו הכי הרבה תוצאות. בין אם אתם עכשיו אנשים שהתחלתם להתאמן, לרוץ, לעשות יוגה, פילאטיס, אימוני כוח במכון כושר, או שאתם רוצים להתחיל להשקיע בגוף שלכם ובנפש שלכם ולראות יותר תוצאות אחרי החגים, אחרי פסח, להתכונן לקיץ, להתכונן לחורף הבא, להתכונן לחיים עצמם, אתם רוצים לדעת שאתם מקבלים תמורה מספיק טובה להשקעות, למאמצים ולכסף שאתם הולכים לשים על הפעילות הגופנית שאתם הולכים לבחור. אז בפרק היום אנחנו נדבר על מהי הפעילות הגופנית שתביא לנו הכי הרבה תוצאות, אבל לפני שאנחנו נתחיל, פתיח קצר וישר נצלול לתוך הנושא המעניין הזה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם אתם עכשיו חדשים ומאזינים חדשים לפודקאסט, אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מאזינים לפודקאסט ולפרק הזה הספציפי. אני בטוח שתקבלו אחלה תוכן, אבל אני רוצה להזכיר לכם שיש פה עוד כמה וכמה פרקים, ממש קצת, 118 פרקים כבר הקלטתי בפודקאסט הזה בריאות להמונים, אז ככה שאתם יכולים לדפדף ולבחור איזה נושא שבא לכם. אם אתם רוצים ליישם הרגלים יותר טובים, מוטיבציה, עלייה במסת שריר, שיפור של התזונה, פציעות ספורט, פסיכולוגיה של הספורט, כל מה שבא לכם, אתם יכולים לגלול למטה ולראות את כל הפרקים שבא לכם. ואם ראיתם שזה תוכן טוב ונהניתם מהפרקים, אז אני מזמין אתכם, גם המאזינים החדשים וגם המאזינים הוותיקים שהולכים איתי כבר בשנה, שנתיים האחרונות, לעלות למעלה פה לספוטיפיי או לאפל או ביוטיוב, ולדרג אותי בכוכבים, בתגובות, בלייקים, כל מה שיכול לעזור לי להמשיך לשתף את הפודקאסט הזה ולהגיע ליותר ויותר אנשים, כי אני רואה שיש יותר האזנות מדי שבוע, אני רואה שיש יותר שיתופים, אז תודה רבה לכם, ואני מאוד מאוד מקווה שתקבלו את הערך שרציתם להשיג פה בפרק. אז בואו נתחיל עם הכותרת שהפרק נושא, מהי הפעילות הגופנית שתביא לנו הכי הרבה תוצאות. אבל לפני שנצלול ונדבר על כל השמות והפרטים של כל מיני אימונים, והאם הם טובים, לא טובים, יתרונות וחסרונות, בואו נבין שנייה אחת מה המילה תוצאות מייצגת בשבילכם. תחשבו שנייה, כשאתם אומרים שאתם רוצים לראות תוצאות, למה אתם מתכוונים? לרד במשקל, לשפר הרכב גוף, לעלות במסת שריר, לשפר את הכוח, לשפר את הגמישות, לשפר את הסיבולת לבריאה, לשפר את ההרגשה שלכם, לשפר את התחושות עייפות, כאבים, אנרגטיות, שיפור בתחום המיני או כל מיני דברים כאלו. בסוף אם אני אקח את הניסיון האישי שלי ואת השיחות שעשיתי עם אין ספור מתאמנים, לא יודע, מאות מתאמנים ואימנתי גם עשרות מהם לתקופה ארוכה, רוב האנשים שאומרים תוצאות מתכוונים לכמה דברים. דבר ראשון, לשפר את הרגב גוף, שזה אומר בדרך כלל לרדת ברקמת השומן ולעלות במסת שריר, לשפר את הנראות, שזה בדרך כלל נגזר מאוד, שזה נגזר מלשפר את הרכב הגוף, להוריד את המדדים של העייפות וכאבים וכל הדבר הזה שמעכב אותנו בחיים ביום יום, ואם אפשר אז גם על הדרך לשפר את הסיבולת לבריאה, את הגמישות, את הכוח של הרגליים ועוד כל, או כוח של הגוף וכל מיני דברים כאלו. אז בסוף אם אנחנו נסתכל על זה, רוב האנשים רוצים לראות יותר טוב ולהרגיש יותר טוב. אז בוא נסתכל שנייה אחת מהו הספורט שמביא לנו הכי הרבה תוצאות, או מהי הפעילות הגופנית שמביאה לנו הכי הרבה תוצאות. אז הרבה אנשים חושבים שמה שיביא להם הכי הרבה תוצאות למשל זו ריצה אירובי, זאת אומרת לעשות אירובים, בין אם זה ריצה, אופניים או שחייה. אז בוא נסתכל שנייה אחת על מה שהמחקרים מראים. האם באמת ריצה יכולה לשפר לנו את הרכב הגוף? אז בגדול כן, אנחנו יכולים לרדת ברקמת השומן על ידי ריצה, אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור שריצה זה כלי לירידה במשקל, זה כלי לשריפה של שומן, מגרי שומן בגוף, אבל זה תלוי באופן קריטי בתזונה שלנו. למשל, אם בן אדם עכשיו רוצה לרדת במשקל 10 קילו, הוא צריך לאבד בין באזור ה-100,000 קלוריות, פלוס מינוס. לא ניכנס עכשיו לתוך המספרים המדויקים, אבל הוא צריך לאבד בערך 100,000 קלוריות מהגוף שלו מרקמת שומן. עכשיו, נכון שאנחנו יכולים לשרוף את הקלוריות האלו מריצה, אבל אם אנחנו נאכל אחרי זה את כל ה-100,000 קלוריות אחרי הריצה, כאילו בחודשים שאנחנו נרוץ ואנחנו נאכל יותר ממה שאנחנו שורפים, אז אנחנו לא נרד ברקמת שומן. אולי הרכב הגוף שלנו קצת ישתנה, אנחנו נרגיש קצת יותר רגליים יותר מוצקות, או פלג גוף עליון קצת יותר מוצק, או הבטן יותר תתמצק, בגלל שחלק מהשרירים עובדים, חלק מהשרירים של הרגליים כמובן ושל הבטן עובדים בריצה, אבל זה עד גבול מסוים. זאת אומרת, אם בן אדם אומר לכם, אני התחתבתי מריצה, אז הרבה פעמים או שהיה לו מסת שריר לפני זה ופשוט הוא ירד ברקמת השומן ביחד עם תזונה, או שהוא עושה ביחד עם זה עוד תרגילים במכון כושר או בגינה של הספורט שהוא עושה שם ריצה, וזה מה שמעלה לו את המסת שריר. בגדול, אם אנחנו מסתכלים, ריצה זה כלי נהדר לשיפור הבריאות, לשיפור הסיבולת לב ריאה, לשיפור והפחתת מחלות כמו מחלות לב וכלי דם, דמנציה, אלצהיימר וכל הדברים האלו, אירובי זה חשוב מאוד, אבל ככל הנראה זה לא ישנה לנו את הרכב גוף ברמה מאוד גבוהה. לרוב האנשים זה לא יעלה במסת שריר. זאת אומרת, אתם יכולים להיות גם בהשמנה ועדיין לרוץ ולהיות גם יחסית מהירים ובסיבולת לב ריאה מאוד גבוהה, אבל אתם לא תרדו במשקל. אז הרבה אנשים שרוצים לעשות את השילוב של השינוי של הרכב גוף, שזה הורדה של הרקמת שומן ועלייה במסת שריר, הרבה פעמים הם בוחרים בריצה, וזה לא הבחירה הנכונה למי שרוצה לעלות במסת שריר. זה כן נותן הרבה יתרונות, כמו שאמרתי, אבל זה לא מה שיעלה לכם את המסת שריר. דבר שני, אופניים ושחייה. הרבה אנשים רואים רוכבי אופניים ושחיינים שהם מאוד שרירים, ואז הם אומרים, אם אני אעשה אופניים ושחייה, אז יהיה לי ידיים, כתפיים, גב, רגליים מאוד 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 חזקים, כי משתמשים בשרירים האלו מאוד חזק בשחייה ובאופניים. אבל יש בעיה קטנה. השחיינים והרוכבי אופניים שאנחנו רואים שהם נראים מאוד שרירים והם מצליחים גם לעשות אופניים ושחייה ברמה מאוד גבוהה, הם לא נהיו שריריים מהשחייה ומהאופניים, אלא הם נהיו שריריים מאימונים בחדר כושר, והם לקחו את הכוח ואת המסת שריר שהם בנו בחדר כושר והמירו אותם לספציפיות שנקראת שחייה וריצה. וגם אל תשכחו שהרבה פעמים האנשים שאנחנו רואים בטופ העולמי באופניים ובשחייה זה אנשים שעם מוטציות גנטיות מאוד גבוהות, כמו מייקל פלפס או כל מיני אנשים שמתחרים באופניים. לרוב אתם תראו את האנשים ששורדים בספורט הזה, ולא תראו את אלו שנפצעו ונשרו במהלך התקופה שהם בהם מתאמנים. אז אם אנחנו נסכם את זה, ריצה יכולה לשפר את הרכב גוף עד גבול מסוים, וכמובן להוריד במסת השומן בהתאם לתזונה. אותו דבר גם אופניים יכולים להוריד ברקמת שומן ולהעלות קצת את המסת שריר ברגליים, וגם שחייה יכולה להוריד את הרקמת שומן ולהעלות קצת במסת שריר בכתפיים, בגב, בחזה, תלוי איזה סגנון שחייה אתם עושים, ברגליים, אבל זה משהו שהוא מאוד מוגבל. אחרי זמן מסוים הגוף כבר לא יצליח להעלות יותר במסת שריר. ולמה? כי הגירוי על השריר לא יעלה עם הזמן. אם אתם תראו בסוף כשאנחנו עושים אופניים, אז בהתחלה שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, חמש אנחנו די מתקשים ושורף לנו הרגליים, והשריר צריך לעשות אדפטציה לפעילות החדשה שבה אנחנו מתחילים לעשות, בין אם זה אופניים, טיפוס או שחייה או ריצה, אבל אחרי כמה זמן הרגליים כבר מתרגלות. מה זה אומר? שגם הכוח של הרגליים ומערכת העצבים התרגלה לתנועה, וגם הגירוי שיש על השריר פוחת עם הזמן. וזה מוביל אותי לעניין, לבחירה הבאה שהרבה אנשים בוחרים, בעיקר בנות, אבל אני ראיתי שיש גם בנים שהתחילו לבחור בזה, אז יוגה ופילאטיס. הרבה אנשים, ובמיוחד הרבה בנות, כמו שאמרתי, חושבים או חושבות שאם הם יעשו עכשיו יוגה ופילאטיס, הם יתחתבו יותר, הם ייראו אסופות יותר, אדוקות יותר, מוצקות יותר, כל אחד ואחד יבחר לעצמו את המילה שמייצגת מבחינתו פילאטיס ויוגה. אז עכשיו אני מזמין אתכם, בואו שנייה אחת נבחן ונראה האם באמת פילאטיס ויוגה יכולים לשפר לנו את הרכב גוף, לגרום לנו להרגיש הרבה יותר, לשפר את הגמישות, את הכוח, את הכאבי גב, את הסיבולת לב ריאה, את הנראות של הגוף שלנו. אז בואו נסתכל מה המחקרים אומרים. אז מחקרים שבדקו פילאטיס ויוגה מצאו שפילאטיס ויוגה לא משפרים פילאטיס. את העלייה במסת שריר. שוב, לא משפרים עלייה במסת שריר. אז אם עכשיו אנחנו נסתכל על המחקרים שבדקו, כמו שאמרתי לכם, את הפילאטיס ואת היוגה, אז אני אקח מחקר שהעלה חברי טל בן משה בפייסבוק שלו. לקחו 12 נשים צעירות, גיל ממוצע 35, שהן לא מאומנות, אשר התחילו לבצע פילאטיס במשך 9 חודשים. הם עשו גם מכשירים וגם מזרון, כדי שאנשים לא יגידו שזה רק היה סוג אחד, והאימונים בוצעו פעמיים בשבוע למשך 55 דקות כל אימון, שזה הרבה מאוד, גם האורך של המחקר פה מאוד ארוך, 9 חודשים זה הרבה, ו-55 דקות אימון פעמיים בשבוע זה הרבה. עכשיו, מתוך ה-12 נשים שנבחרו לעשות את המחקר, הן היו לא מאומנות כמו שאמרתי, אבל רק 9 סיימו, אז מה שאומר שיש פה נשירה של 3 נשים, והמדגם הוא יחסית קטן. אבל החוקרים רצו לבדוק האם יש עלייה במסת שריר של הקוואדרום לברום, ואיליה פסואס, שזה שריר של כופפי ירך, פרפרומיס, מתבלבל בלטינית הזאת, ושרירי ישבן. הם רצו בגדול לדעת כל מיני שרירים באזור האגן והישבן, האם באמת הם מתחתבים, מתמצקים, עולים במסת שריר שלהם, איך שאומרים, בתרגול פילאטיס, וגם החוקרים התעניינו לגבי שיפור באסימטריה בין צד ימין לצד שמאל של הגוף. רצו לראות האם הפילאטיס עוזר איך שאומרים, לראות יותר טוב מבחינה סימטרית בין הצדדים של הגוף, צד ימין וצד שמאל. המדידות של המסת שריר שעשו במחקר היו לפי מכשיר MRI, שזה מכשיר די טוב לבדיקה של מסת שריר, וממצאי המחקר היו ככה, לא מצאו ראיות לשינוי בנפח השרירים השונים לאחר ביצוע התערבות, ובקצרה, לא הייתה עלייה במסת השריר אחרי אימונים של 9 חודשים פעמיים בשבוע. וגם הממצאים של המחקר לא הראו שיפור באסימטריה בין הצדדים. אז כמובן שזה מחקר יחסית קטן על קבוצה קטנה של נשים, אבל האורך שלו, כמו שאמרתי, הוא יחסית טוב, אבל הוא מצטרף לעוד כמה וכמה מחקרים שמראים שפילאטיס לא מלא במסת שריר. אז עכשיו הרבה נשים ישאלו את עצמם, אבל הלכתי לפילאטיס וזה היה ממש קשה, והזעתי וכל הרגליים שלי רעדו, והרגשתי מוטשת ואני מרגישה יותר אסופה ורעננה ואדוקה אחרי אימון פילאטיס. אז בוא נגיד לכם את זה ככה. גם אם עכשיו אני אעשה פילאטיס, ואני די מאומן, אני 10 שנים מתאמן, יש לי קצת כוח ברגליים, ואני יודע לעשות כל מיני תרגילים בצורה די טובה, עדיין אני אזיע וירעד, וירגיש כנראה שבוע את הרגליים שלי אחרי אימון פילאטיס. למה? כי זה משהו חדש לגוף שלי, והגוף שלי לא מכיר את זה. אבל אחרי כמה זמן הגוף שלי יתרגל. אז נכון שבהתחלה הרבה אנשים אומרים, תקשיב, קשה לי לעשות פילאטיס, או קשה לי לעשות את היוגה, אבל בסוף זה לא אומר שהשריר שלכם עולה. זה אומר, יכול להיות שאתם משפרים את הכוח, גם בזה המחקרים מראים שאין פה שיפור איי-איי-איי בצורה גבוהה. ואולי זה גם משפר לכם את הסיבולת שריר ואת הסיבולת של הגידים, של מערכת העצבים, להתמודד עם כל מיני תנוחות ומצבים שונים מסוימים כמו מכרה סטטי, סקוט סטטי, כל מיני דברים כאלו. אז יכול להיות שזה מה שקורה לשרירים בזמן פילאטיס ויוגה, כי אתם פשוט תהיו יותר טובים בצורה ספציפית לפילאטיס ויוגה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הכמות זמן שאנחנו משקיעים בפילאטיס ויוגה, והכמות תועלת שאנחנו מקבלים בשינוי הרכב גוף, הוא לא שווה בכלל. 55 דקות פעמיים בשבוע של למשך 9 חודשים ואפס עלייה במסת שריר, אפס עלייה במסת שריר, זה ממש ממש גרוע. מתאמנים שלי ומתאמנות שלי פה בסטודיו שמתאמנים 9 חודשים פעמיים בשבוע עולים במסת שריר בצורה פסיכית. מה זה אומר בצורה פסיכית? כמובן כל אחד לפי הגנטיקה שלו, אבל יש לי פה חבר'ה שעלו ב-10-15 סנטימטר בפלג גוף העליון שלהם בחזה ובידיים, מאימונים של חצי שנה ושישה חודשים, שבעה חודשים, שמונה חודשים. אז להגיד לבן אדם עכשיו תתאמן 9 חודשים, פעמיים בשבוע, למשך שעה, ככל אימון, ותקבל אפס עלייה במסת שריר, אז איך זה בדיוק משפר לנו את הרכב גוף? אז אם אני אסכם את זה, יוגה וגם פילאטיס, לפי מה שאנחנו רואים במחקרים, לא הוכחו כפעילות גופנית שמעלה במסת שריר. ואם נחזור לראש של הפרק, מה אנחנו אמרנו? מה אנחנו רוצים תוצאות? אנחנו רוצים תוצאות שיגרמו לנו להרגיש יותר טוב, להיראות יותר טוב ולשפר את הרכב גוף. מה זה אומר לשפר הרכב גוף? זה להוריד את המסת השומן ולהעלות את המסת שריר. אז נגיד שעכשיו את אוכלת בצורה מאוד טובה, ואת מקפידה, ואת משלמת עכשיו לסטודיו פילאטיס הרבה כסף, ומגיעה ומתאמצת ומזיעה, ויורדת ברקמת שומן, אבל לא מעלה במסת שריר. אז מה עשינו בזה? אז נכון, פילאטיס ויוגה ואופניים וריצה וכל הדברים האלו זה דבר נהדר מאוד לפעילות גופנית נוספת על הספורט שיביא לכם הכי הרבה תוצאות. ועכשיו אני מגיע לתשובה, מהי הפעילות הגופנית שתביא לנו הכי הרבה תוצאות? זה אימוני כוח. שוב, הספורט שיביא לנו הכי הרבה תוצאות זה אימוני כוח. הספורט שיביא לנו שינוי בהרכב גוף, שינוי בנירות, שינוי שיפור בגמישות, בכוח, בסיבולת לב ריאה, וביכולת של הגוף שלנו למנוע ולהפחית מחלות כמו דמנציה, אלצהיימר, סרטן, להפחית סיכון להשמנה, לשפר את כל המדדים של איך שאומרים של הסוכר, קולסטרול, לחץ דם, לחץ נפשי ואפילו תסמיני דיכאון, אנחנו רואים שהספורט שעושה את כל מה שאמרתי עכשיו זה אימוני כוח. אז בואו נעשה שנייה אחת היכרות עם אימוני כוח. מה זה לזזל אימוני כוח? אימוני כוח זה אומר שאנחנו מתנגדים לאיזשהו כוח שאנחנו מפעילים על השרירים שלנו. זאת אומרת, ברגע שהשריר שלנו מתנגד לאיזשהו כוח, ואנחנו מעלים את הכוח הזה עם הזמן, כאילו מעלים את הסטרס על השריר עם הזמן, זה נקרא אימוני כוח. עכשיו, אימוני כוח יכולים להיות על פי משקל גוף, למשל מתח, מקבילים, שכיבות צמיחה, תרגילי בטן שונים, כל מיני תרגילי סקווט עם משקל גוף, או עם גומיה, אנחנו יכולים לעשות אין ספור תרגילים עם גומיה, או עם משקולות ומכונות כמו שאנחנו רואים בחדר כושר. זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו דוחפים מכונה עם 20 קילו לחזה, לחיצת חזה, והשריר שלנו, אנחנו מרגישים שהשריר שלנו עובד וקשה לנו לדחוף, ואנחנו באמת מגיעים לרמת מאמץ גבוהה, מה זה אומר? שיש לנו לחץ של 20 קילו על החזה, ואנחנו מתנגדים. שבוע הבא אנחנו נתחזק וגם קצת נעלה במסת השריר, והגוף שלנו יצליח לדחוק 22.5 קילו, ואחרי חודש 30 קילו, ואחרי שנה 50 קילו, ואחרי שנתיים 100 קילו, ואז ככה הגוף שלנו כל פעם מלא במסת שריר, מלא בכוח שלו, ואז הוא משתפר יותר ועושה אדפטציות, מה שנקרא הסתגלות של השריר למאמץ, ואנחנו כל הזמן עולים ועולים. ובשביל לעלות במסת שריר, אנחנו חייבים שהשריר שלנו יחווה גירוי שתמיד עולה. זאת אומרת, אם פעם הרמנו 20 קילו, לעשר חזרות, אז אנחנו יכולים לעלות במשקלים, לעלות בחזרות, לעלות בסטים, להפחית אולי את הזמני מנוחה, אולי לעלות אולי בימי אימון בשבוע, אנחנו יכולים לעלות באין ספור דברים, אנחנו יכולים לשפר את ההרכב של הגוף שלנו על ידי אין ספור פרמטרים בתוך התוכנית אימון, אבל בסוף הכל מסתכם לשורה מאוד ספציפית, אימוני כוח שווה התנגדות של משקל או של איזשהו כוח שדוחף את השרירים שלנו, את העצמות, את הגידים שלנו כנגד הכיוון השני. זאת אומרת, אם אני עושה סקווט, אז אני מתנגד לכוח של הגוף שלי, זאת אומרת למשקל של הגוף שלי כנגד הגרביטציה, כאילו הגרביטציה רוצה להפיל אותי למטה, אני רוצה לעלות למעלה, אז השרירים של הארבע ראשי שלי מרימים את המשקל גוף שלי. אותו דבר עם שכיבות צמיחה, אותו דבר עם מתח, אותו דבר עם משקולות. בסוף, אימוני כוח יכולים להיות במגוון דרכים, במגוון צורות, במגוון תרגילים, אבל בסוף אימוני כוח, כמו שאמרתי, מסתכמים למשפט המאוד פשוט, להתנגד לאיזשהו כוח מסוים, בין אם זה משקל גוף, גומיה או משקולת, לא משנה איפה, זה תהיו תלויים באוויר, כל עוד אתם מתנגדים לאיזשהו כוח שמופעל על השריר הספציפי שאתם רוצים לאמן, ככל הנראה יהיה יותר חזק עם הזמן, וגם יגדל במסת שריר, אבל כל זה תלוי גם כמובן בתזונה, בגנטיקה וביכולת התאוששות שלנו, כי בסוף בשביל לגרום לשריר לגדול, בין אם זה בכוח ובין אם זה במסת שריר או בגמישות, אנחנו צריכים לתת לו גם להתאושש וגם לתת לו את החומרי בניין שאיתם הוא בונה את השריר ומשפר את הכוח בהמשך החיים. זאת אומרת, אם אנחנו נאכל טוב, נשן טוב, נתאושש טוב, אנחנו ונתאמן טוב, אנחנו נצליח לראות יותר תוצאות. אם אנחנו נתאמן מאוד טוב, אבל לא נשן טוב ולא נאכל טוב, כנראה שאנחנו נראה פחות תוצאות, והסיכון לפציעות ודלקות ולהיתקע באימונים עולה עם הזמן ככל שאנחנו יותר נזניח את התזונה ואת ההתאוששות. אז עכשיו, אם אני צריך לסכם את הפרק, ואם לא הבנתם עדיין לאיפה הרוח נושבת פה בתוך הפרק הזה, לאיזה כיוון של פעילות גופנית, אז לסיכום, הפעילות הגופנית שהכי תביא לנו תוצאות, זה אימוני כוח. למה? כי אימוני כוח, ברגע שעושים אותם בצורה נכונה וטובה, שמתאימה לגוף שלנו, יכולה לשפר לנו את הכוח, את המסת שריר, את הגמישות, את הסיבולת לב ריאה, אם אתם יודעים לעשות את זה נכון, וגם את כל היכולות שאמרתי מקודם, למנוע מחלות ולהפחית סיכון. עכשיו תראו, בסוף אנחנו מאבדים מסת שריר וכוח כל הזמן. הגוף שלנו כל הזמן נמצא באנבולי וקטבולי. מה זה אומר? אנבולי זה אומר שהגוף בונה מסת שריר, וקטבולי זה אומר שהגוף מפרק מסת שריר ועוד כמה תאים שונים. אז עם הזמן ועם הגיל, ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף נהיה יותר קטבולי ופחות אנבולי. אנחנו מדברים באזור גיל 30, 35, 40, אנחנו כבר מתחילים לראות יותר פירוק של מסת שריר, הפחתה של כוח ופחות, ויותר נכון הרבה פעמים גם עלייה ברקמת השומן. אז מה זה אומר? מי שעכשיו מאזין לפרק והוא נמצא בגילאים אלו, ואני יודע שהרבה מאזינים פה, הם בגילאי 35, 45 ומעלה. זה בדיוק הגיל שבו גוף שלנו עובר שינויים, הוא עובר להיות מצעיר יותר לקצת יותר מבוגר, וזה אומר שאם עכשיו בחרתם והלכתם לפילאטיס ויוגה וריצה, אז נכון, עשיתם דבר טוב בזה שהפכתם להיות מאנשים שלא מתאמנים ולא עושים פעילות גופנית לאנשים שהם יותר פעילים גופנית, ואתם, יהיה לכם הרבה יותר יתרונות, ואתם תשיגו חלק מהיתרונות שאנחנו מחפשים בפעילות גופנית. אבל זה לא מספיק, אתם תצטרכו להוסיף מסת שריר. בסוף אנחנו רואים אנשים מבוגרים מתים ונופלים ונהיים סיעודיים וצריכים הרבה פעמים תרופות וניתוחים שעולים המון 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 כסף וגם מקצרים לנו את החיים בגלל שהם לא עשו אימוני כוח. למה? כי הם איבדו רקמת עצם, שזה כל האוסטאופורוזיס, הם ירדו בכוח השריר, שירידה של כוח שריר זה מה שקורה לנו כשאנחנו מתבגרים, והם איבדו המון מסת שריר, ומסת שריר זה הרקמה ששווה את משקלה בזהב. שוב, רקמת מסת שריר שווה את המשקל שלה בזהב, היא הפנסיה התפקודית שלנו. בסוף כשאנחנו רוצים לעלות במדרגות בגיל 70, ההבדל בין אם יעלו אותנו עם כיסא גלגלים לבין אם אנחנו נעלה ברגל, אולי יהיה לנו קשה, אבל אנחנו נעלה ברגל, זה כמה מסת שריר וכוח יהיה לנו ברגליים, וכמה גמישות יהיה לנו ברגליים. ההבדל בין לצאת מניתוח של שבר בירך, ואחרי כמה חודשים ללכת נורמלי ברחוב, וללכת לבקר את הנכדים, ולהיות בחתונות של הנכדים שלנו, או לסיים את אחרי שבר בירך בשיקום של שנים בבתי אבות, ולהיות עם פיליפיני וסיעודי, זה ההבדל, כמה הירך שלנו חזקה, כמה הירך שלנו גמישה, וכמה מסת שריר יהיה לנו באזורים האלו. אנחנו רואים שאנשים מבוגרים שיתאמנו כל החיים שלהם ולא במסת שריר, הם פחות נפצעים, וגם כשהם נופלים, הנזק הוא פחות חמור. במקום שבר מלא בירך, אז יש סדק בירך, שזה שיקום פחות, איך שאומרים, פחות ארוך, פחות כואב, פחות יקר, פחות מעצבן ופחות מסכן חיים. אז אני רוצה לסיום של הפרק להגיד לכם פה כמה משפטים שכתב אחד מהחברים שלי שמנהל את הדף שנקרא בפייסבוק דברים שמעניינים מאמנים על כושר ותזונה, אני ממליץ לכם לעקוב. אז אני רוצה להקריא לכם שנייה אחת את הפוסט בצורה מאוד קצרה ומתומצתת. כאשר אנחנו מדברים על בריאות, אם יש לך בחירה בין שחייה לאימוני כוח, תעשה אימוני כוח. אם יש לך בחירה בין פילאטיס לאימוני כוח, תעשו אימוני כוח. אם יש לכם בחירה בין ריקוד לאימוני כוח, תעשו אימוני כוח. אם יש לכם בחירה בין חוגים בסטודיו לאימוני כוח, תעשו אימוני כוח. אם יש לכם בחירה בין מתיחות לאימוני כוח, תעשו אימוני כוח. אם יש לכם בחירה בין עיסוי לאימוני כוח, תעשו אימוני כוח. אם יש לכם בחירה בין אימוני כוח לפעילות אחרת, כגון עבודה בגינה, ניקוי הבית ועוד, תעדיפו אימוני כוח. ואם הבנתם בין השורות, מה שהכי חשוב לנו לתפקוד טוב, להיראות יותר טוב, להרגיש יותר טוב, זה אימוני כוח. אתם רוצים שהחליפה תישב עליכם טוב, את רוצה שהשמלה תישב עליך טוב, את רוצה שהבגדים ישבו עליך טוב, את רוצה שתוכלי להרים את הילדים שלך, את רוצה הריונות יותר קלים, אתה רוצה לרוץ יותר טוב, אתה רוצה להיות עם פחות כאבי גב, פחות כאבי צוואר, כאבי כתפיים, כאבי שחמות, כאבי רגליים וברכיים, להרגיש שהג'ינס יושב עליך יותר טוב, שהחולצה יושבת עליך יותר טוב, שאתה נראה יותר צעיר לגיל שלך, אז תעשו אימוני כוח. אני עושה את זה, המתאמנים שלי עושים את זה, ותעשו את זה גם אתם. יוגה, פילאטיס, ריצה, זה נהדר, זה חשוב, ואני מעדיף שתעשו ריצות ולא פילאטיס, אבל זה לא התחליף לאימוני כוח. אבל לסיום חובה להוסיף את הדבר האחרון. אם יש לי אופציה להתאמן אימוני כוח ואימוני אירובי ביחד, זה השילוב הכי טוב. אני ממליץ לעשות אימוני אירובי, לא לוותר על אירובי. אז יש הרבה אנשים שמוסיפים את זה לפני אימון כוח או אחרי אימון כוח בחדר כושר, זה מעולה. אל תזניחו את האירובי. אבל אם יש לבן אדם עכשיו שעה אחת בשבוע להתאמן, אז קודם כל שיקח מאמן כושר שימקסם לו את הפוטנציאל של התוצאות משעה אחת בשבוע, יש לי פרק על זה שאני מראה לכם איך אני מוציא חבר'ה פה עם תוצאות מטורפות מימון אחד בשבוע, אז תיכנסו, אני אשים לכם פה את הפרק פה למטה, אבל תיקחו איזה מאמן, תיקחו איזה הדרכה, או תשמעו את הפרק ותעתיקו ממה שאני עושה, ותעשו את זה בצורה נכונה, תשלבו עם זה קצת אירובי ואימוני כוח, כי אירובי זה משהו מאוד 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 חשוב, אבל יותר חשוב זה אימוני כוח. אז אני מקווה מאוד שנהניתם וקיבלתם ערך, ואם קצת חפרתי לכם ובין השורות הבנתם שאני משוחד לאימוני כוח, אין מה לעשות, זה מה שהמחקר אומר, ואם המחקר ישתנה אני אעשה על זה גם פרק. אם יהיה מחקר שמראה שפילאטיס מעלה מסת שריר בבטן או בישבן או ברגליים כמו אימוני כוח שאני עושה פה בסטודיו, אני מודה לכם, אני מודה בפניכם שאני הולך לעשות פרק ולהגיד לכם שטעיתי, אבל בינתיים המחקרים מראים ההפך בדיוק, אפס עלייה של מסת שריר בפילאטיס או מינורית מאוד למול אקסטרות אקסטרות של מסת שריר שעולות באימוני כוח. אז תעשו מה שטוב לכם, שמה שמרגיש לכם נכון, וגם אם החלטתם להתחיל לעשות פילאטיס, זה בסדר, זה מעולה, זה מקפצה לאימוני כוח שתעשו מתישהו בשנים הבאות. תודה רבה לכם ומקווה מאוד שנהנתם וקיבלתם ערך, ושיהיה לכם פסח כשר ושמח למי ששומע את זה לפני הפסח או במהלך הפסח, אולי אתם שומעים את זה לפני פסח 2025, 2030, לא אכפת לי. אז שיהיה לכם פסח כשר ושמח, זה תמיד רלוונטי, יהיה גם לשנה הבאה, ותיהנו, ואל תשכחו לשתף עם החברים שלכם, כי אם עזרתי לכם אני יכול לעזור גם להם, וגם אתם תעזרו להם, אז תשתפו. תודה רבה לכם וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.